שלום צופים וצופות יקרים, אתם שוב איתנו בזמנים טובים. היום תהיה איתנו עידית לוי שתדבר איתנו על טריאטלון ותחרות. רונית עובדיה תדבר איתנו על שפה, שימוש בשפה. קרינה תספר לנו, התחתנה לא מזמן, והיא תספר לנו על איך ומתי מחליטים להתחתן. מיכאל מילר בפינת תרבות ידבר איתנו על איך רוקדים חיבור. וסיוון ויצפלד תשאיר לנו שיר ותדבר איתנו על שמחה. אז בואו נתחיל. עבר.
כמו כל שבוע, כן. קיבסתי, תליתי, ניקיתי.
מה מצאת לנו מעניין?
רציתי לדבר על תחרות, פשפשתי באינטרנט, מצאתי כתבה על טריאטלון הנשים בישראל. יש תחרות כזאת, טריאטלון, טרי, שלוש, אטלון, אטלטיקה, שלושה ענפי ספורט הכי פופולריים, רכיבה על אופניים, ריצה ושחייה. ומאוד ככה הסתכלתי על הסלוגן שלהם, כל אחת מנצחת. וזה עורר לי את זמזם השקרים. אמרתי, איך זה יכול להיות? איזה עיוות צריך לעשות בנפש האדם כדי שהוא יאמין שכל אחד מנצח? הרי בסוף מישהו מרים גביע, וזה שלידו מתבאס. מקום שני למשל הכי מתבאס, מקום אחרון אומרנו, גם ככה לא התקרבתי, אבל יש בזה איזשהו סוג של תחרות זה דבר רע, זה מעורר בינינו דברים לא חיוביים. אני זוכרת כשהייתי בת 13, הייתי אלופת בספר.
רגע, תחרות זה דבר רע? למה? אני כאילו רוצה להשיג, אני מוציא מעצמי את היכולות שלי, אני מגיע לצדדים יותר חזקים שלי.
כן, ולרוב זה על חשבון מישהו אחר. זו הבעיה העיקרית. וכשהייתי בת 13, כן, הייתי הכי טובה בבית ספר, באתלטיקה. וריצת 1,000 מטר, עשיתי אותה בזמן הכי טוב בבית ספר, שמו את הרשימה על הקיר של בית ספר.
באמת, ידיע?
כן, איזה כבוד. עכשיו אני באה, מסתכלת על הרשימה, ילדה אחרת מכיתה אחרת, עשתה בדיוק את אותו זמן, ואני חולקת את המקום הראשון הזה עם עוד מישהי. אני שנאתי אותה. איזה שנאה, איזה בן אדם שלא היה לי כלפיו שום דבר, ופתאום יש לי כלפיו רק שנאה.
אבל ככה זה בעולם, הכל עם תחרות.
נו, מה טוב בזה? אנחנו רוצים לעורר כוח אהבה, לעשות חיים יפים, עולם טוב. שלחו אותנו לתחרות בית ספרית של הריצה. יריית הזינוק, אני רצה, 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 מובילה, כולה מאחריי, כולי מבסוטית. פתאום אחת עוקפת אותי מצד שמאל. ממשיכה לרוץ, אני אעקוף אותה. אחת עוקפת אותי מצד ימין. הפסקתי לרוץ. התיישבתי על הדשא ככה. אמרתי, אני לא רצה. המורה שלי באה עליי, עידית, רוצי, רוצי, נו, קומי. מה את צועקת? אני כאן, אני שומעת, למה לצעוק? אמרתי לה, לא רוצה לרוץ. המשכתי ככה להסתכל, אמרתי, בוא, למה הם רצות? כאילו יש אחת שתהיה במקום ראשון, כל השאר, אף אחת לא תגיע, כדי שיגידו שהן ספורטיביות, הרי זה הקטע של כל אחת מנצחת מעצם ההשתתפות שלה. ואני מרגישה שזה דבר לא טוב, לא בריא, וכאילו
רגע, אבל למה באותו רגע ויתרת?
כי אני לא מקום ראשון, מה זאת אומרת? מה, אני עכשיו ארוץ תאמץ בשביל מה? מקום שני?
כי אם את לא יותר טובה מאחרים, אז עדיף בכלל לצאת מהמשחק
נו,
הזה?
נו, יש בטבע האדם, לא יעזור זה. אני אקנה עכשיו וולבו, שכן שלי אקנה וולבו בכמה חודשים שיצא יותר כאילו עם איזה חידוש, וולבו לא שווה. אין לי תענוג, אני לא נהנה. אני לא הסכמתי להמשיך לרוץ ולעשות את זה. וגם עם הילדים שלי, אין תחרות בבית. הם יודעים שאני בזה לזה, הם אפילו לא באים להגיד לי, אמא, תראי, זה יופי,
עשיתי זה. אבל זה לא מקום חלש להגיד, אני יוצאת מהתחרות?
לא, זה לא מקום, בעיניי זה לא היה מקום חלש באותו רגע, כי היה לי יותר חזק הקטע של או הכל או כלום. אני לא מוכנה להשפיל את עצמי, עדיף לי כאילו להגיד משהו אחר ולא הגעתי מקום שני שלישי, או בטח לא חמישי ורביעי. היה לי מאוד קשה עם זה.
אז אין דבר כזה בעצם כל דבר מנצח, כל אחד מנצח.
אני לא חושבת שאפשר לנצח במשהו שיוצר בינינו יחסים לא טובים. כל דבר כזה הוא בעיניי כישלון והפסד.
אז איפה היית עם הילדים שלך? מה אמרת שאת עושה איתם?
שאצלנו בבית התחרות היא מי מעורר יותר את כוח האהבה, מי יצליח לוותר יותר לשני, ועל ידי זה יצר יחסים טובים, והם יודעים והם באים. אמא, הבאתי לחיים את זה, אמא, הבאתי, הם באים לספר לי את זה, והם יודעים שאני ארים אותם גבוה, ואני סובב אותם באוויר, ואני אגיד להם כל הכבוד, ושזה הכי חשוב לאמא. הם יודעים את זה, כי זה חוק בבית. מי עורר יותר את כוח אהבה? ואם הייתי ממציאה תחרות משלי, הייתי קוראת לה טרי אהבון, שהשלושת ענפי הספורט העיקריים זה חום, אהבה ושיתוף.
טרי אהבון.
טרי אהבון, כן.
אז אנחנו נעלה את זה לאינטרנט, את התחרות שלך, ו...
כן.
תודה, אידיטוש.
תודה, חגית.
רונית עובדיה, מורה לאנגלית ועוסקת קצת בבלשנות.
נכון, בהשכלתי אני בלשנית, כן.
באת לדבר איתנו היום על שפה.
נכון, בעיקר על איך ילדים לומדים שפה. שאלתם את עצמכם פעם איך ילדים לומדים שפה?
זה באמת תמוה בעיניי, כי אני כשאני ניסיתי ללמוד שפות אחרות מלבד אנגלית, היה לי מאוד מאוד קשה.
נכון. והילדים הצעירים שלכם, יש לכם ודאי, ראיתם פעם מה עובר עליהם? שמתם לב לשלבים שבהם לומדים את השפה?
זה נראה כל כך טבעי.
זה נראה טבעי, כך, כן.
נכון, זה באמת טבעי. אבל רוב האנשים יגידו שהחשיפה לשפה, הסביבה והאינטליגנציה הטבעית של הילד, ביחד הילד... אוסף את הנתונים האלה, מאבד אותם, והוא לומד שפה. אבל מסתבר שזה לא כך. אין בהכרח קשר בין אינטליגנציה לרכישת שפה. בלשנים ופסיכולוגים שמו לב שילדים שאפילו לוקים בפיגור, לומדים לדבר בדיוק באותה מידה שילד רגיל לומד. זאת אומרת, זה לא קשור לאינטליגנציה בהכרח. ואז התעוררה השאלה, מה זה המנגנון הזה? מה הולך כאן? בלשן ופסיכולוגי מאוד ידוע בשם נועם חומסקי העלה את התיאוריה של דקדוק אוניברסלי. ומתוך התצפיות שלו הוא הגיע למסקנה שבכל השפות ילדים לומדים את השפה בדיוק באותה דרך וערים לאותם חוקים שקיימים בכל השפות של מבנה משפט תחבירי נכון. וזה דבר שהוא ייחודי כמובן לבני אדם בלבד.
כלומר, זה מנגנון שטבוע בנו מבחינת הטבע בתוכנו. אז רגע, אם את עכשיו תשימי ילדה בג'ונגל, או אני לא יודעת איפה, אז היא גם תלמד שפה?
לא. כי המנגנון הזה, כדי שהוא ייכנס לפעולה, הוא צריך עניין של חשיפה. עכשיו, חשוב לציין שזה דבר שהוא באמת ייחודי לבני אדם. כי אם ניקח למשל חיית מחמד, אנחנו יכולים לדבר איתה מהבוקר עד הלילה ולהריף עליה חום ואהבה, כמו שאנחנו עושים לילד. הרבה אנשים מתייחסים לחיה שלהם כמו לילד. חיה לא תלמד לדבר.
חוץ מתוקי.
תוקי הוא תוקי. הוא לא לוקח את זה אחר כך ומאבד את זה למשפטים משלו. זה מה שילד עושה, וזה באמת הדבר המפליא. איך ילד עושה כזה דבר? אתם אולי שמתם לב פתאום שילדים שלכם אומרים דברים שהם לעולם לא שמעו קודם.
אז כל קורא... מיני חיבורים ו...
בדיוק, הם באים לדברים מקוריים משל עצמם, אז זה לא רק חשיפה, זה לא רק משהו שמע שעכשיו הוא פתאום פולט.
אז רגע, כדי לפתח שפה צריך גם שיהיה את המנגנון הזה הפנימי,
בדיוק.
וגם את החשיפה שתעורר את המנגנון הזה?
בדיוק.
באיזה שלבים זה קורה של הגיל? של
זה ההתפתחות? קורה כבר מההתחלה. הצירוף הזה של חשיפה והמנגנון המובנה הזה, המולד, בעצם כבר מגיל 3 חודשים, ילד כבר מתחיל להבין. הוא מגיב לשם שלו. הוא מגיב למילים בסיסיות כמו אמא, אבא, לאכול.
זה בכל השפות, אותה
בכל
התפתחות.
בכל השפות, אותה התפתחות. זה הדבר המפליא, הקסום הזה. Mm-hmm. בגיל כזה צעיר הוא כבר מגיב. לאכול, גמרנו.
ועד איזה גיל זה קורה? ההתפתחות של השפה?
ההתפתחות של השפה היא גג עד גיל 5. זה מה שנקרא, חוקר בשם לנברג, קרא לזה התקופה הקריטית. ומתוך תצפיות שלו הוא ראה שאחרי התקופה הזאת, בעצם כאילו המנגנון הזה ננעל, וכבר מאבדים את היכולת, למרות חשיפה וכל מה ש...
זה כבר לא יוצא באופן טבעי. אז יש לנו זמן קריטי שזה מגיל 3 חודשים עד 5?
מגיל 0 למעשה, עד גיל 5, שזה נקרא התקופה הקריטית.
אז מה את אומרת לנו בעצם? מה לשים לב בגיל הזה?
אני אומרת לשים לב למה אנחנו חושפים את הילד. כי המנגנון הוא קיים אצל כל אחד בכל מקום בעולם. המנגנון הזה, כדי שהוא יפעל בצורה מקסימלית, חשוב איזה חשיפה הילד מקבל. אנחנו רואים ילדים שנקראים ילדי פרא, שמצאו אותם אחרי תקופת בידוד, או בגלל ההורים, או בגלל שהם היו...
כלומר, עלינו בתור הורים מוטלת אחריות למה אנחנו חושפים את הילד, לאיזה שפה. כי בעצם אנחנו יודעים שזה לא רק השפה הוורבלית, גם השפה שבין המילים היא מה שקובעת.
השפה היא בעצם הפנימיות, זה העולם הפנימי של הילד שאתה בונה. זה שפת הלב, אפשר לקרוא לזה. כי הסביבה היא זאת שהופכת אחר כך לתודעה של הילד. ומכאן בעלה הוא צומח, והוא כבר לוקח את האינפוט הזה ומאבד אותו הלאה.
אז רציתי באמת בהקשר הזה, יש ספר שנקרא אור ונקודה, בהוצאת ארגון קבלה לעם, שבאמת מלמד אותנו, זה הספר, שבאמת מלמד אותנו, עוזר לנו לקרוא, ללמוד אותיות, ללמוד ביחד. עידית, את גם מכירה את הספר הזה.
כן.
ועוד מילה קצרה, שבעצם פה דווקא יש שימוש במילים שאנחנו גדלנו על א', פועל, ב', זה בית, ג', זה גמל גדול, ופה פתאום יש לנו מילים קצת יותר פנימיות, יותר קרובות לעולם הרגשי של הילד.
פנינגים. הנה, לדוגמה.
תראי לנו למצלמה.
א', אני. יש כאן אחר כך ג', גילוי, ו', ויתור, למשל. הילד מגלה את עצמו, מוותר, מוצא חברים. הכל, זה מאוד קרוב פשוט לעולם המושגים של הילד, ולא דברים שרחוקים ממנו, לדברים שקרובים אלו, שהוא מרגיש אותם. ואז את המילה הוא מרגיש, הוא מאבד, הוא קושר לעצמו, והוא כבר, הוא תופס אותה לא בעומק סטטי של הצורה, איך היא נקראת, גם בעומק הפנימי והמשמעות שלה, ואיך היא משפיעה על החיים שלו.
אז מה זה עושה בעצם לילד?
לדעתי זה מפתח, זה פשוט מפתח בכמה רבדים.
יש עוד רובד למילים.
כן, שיש עוד רובד למילים, ולא רק...
אז באמת, ההמלצה שלנו, חוץ מללמד את הילד שפה בצורה פשוטה, אפשר לתת לו עוד איזשהו רובד למילים, ואז הוא מפתח סקרנות, העולם הפנימי שלו.
הוא גם תופס את השפה יותר טוב, כי הוא קושר את זה פנימה, לרגשות שלו.
ואז הוא מלביש את כל העולם אל תוך התבניות
האלה. ואז השפה נהיית באמת שפה עם עומק ו... אז עכשיו יש לנו קליפ שמשפחת דותן מערבה עשו לנו שבאמת קשור לשפה ואיך לומדים שפה, והם נותנים לנו כמה טיפים איך אפשר ללמד אותיות ושפה בצורה חוויתית. אז בואו נראה.
תתחיל לזהות שהוא רוצה לדבר איתך, שהוא מדבר איתך, שכל מה שעובר לך במוח ובלב, גם בך וגם סביבך, זה הכל דיבור שלו. אתה לא שומע ולא רואה ולא מרגיש כלום חוץ ממנו.
עידית, גם את בבית, הבנתי, עושה משחקים עם הילדים ללימוד קריאה וכתיבה.
כן, זה מאוד מאוד חשוב, כי צריך לצאת מההסתכלות הזאת שאנחנו רוצים שילד יקלוט את זה בצורה גרפית, את המילה יצלם אותה, וזה להכניס את זה פנימה לתוכו, לגלות לו את הרובד הפנימי של המילים, לשחק איתו בזה, להראות לו איך זה מרגיש. נגיד, הילד שלי בבית, בעקבות המלצה שעובדת ממש יפה, אני אומרת לו, אברהמי, הוא בן 3, תעשה שמש, הוא עושה לי ככה. ואני אומרת לו, תעשה חיבור, הוא עושה לי ככה. הוא עם הגוף שלו מאוד מאוד חשוב.
ואז הם מפנימים את זה בצורה...
הוא, לא, הוא רואה גם את הצורה שלה, הוא מרגיש אותה, הוא חווה אותה על הגוף שלו, ולאט לאט אני גם קושרת לו את זה לעולם בחוץ. לדעתי זו השיטה הכי טובה, כך הוא תופס בכל הרמות, זה מפתח הכל.
אוקיי, ממש... זה חינוך, ואנחנו עוד נדבר עליו בתוכניות הבאות. תודה רוני, תודה. קרינה איתנו, תדבר איתנו היום על ההחלטה להתחתן. מתי ואיך מחליטים להתחתן?
חגית, פעם אנשים היו מתחתנים אפילו בהחלטה של ההורים שלהם. פשוט היו מוצאים את עצמם מתחת לחופה, אחרי איזה כמה ימים של היכרות, ככה קצת יוצאים, מכירים, ולא שואלים יותר מדי שאלות. גם היו מאוד צריכים אחד את השני. גבר היה צריך אישה שתיבשל לו בבית ותטפל בילדים, ואישה הייתה צריכה את הגבר שיצא לעבוד ויפרנס אותה. והמושג הזה, הבית, כאילו, היה מאוד כזה קריטי. וגם היו מטרות משותפות, אם סבא וסבתא שלי היו מקימים את המדינה, אז הייתה להם מטרה משותפת. אחר כך הילדים שלהם פיתחו את המדינה. היום אנחנו במצב כזה של גם אין מטרה משותפת.
כי בעצם כבר השגנו הכל.
כן, השגנו הכל, הכל נורא פתוח. גם כל אחד נורא 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 אינדיבידואליסט ומאוד עצמאי. וגם האישה היום היא לא ממש צריכה את הגבר, כי היא הולכת לפרנס את עצמה, והיא רוצה להשיג קריירה, ורוצה להגיע למקום גבוה בחברה, ורוצה להתבלט, רוצה לנהל.
והגברים ורוצה קונים אוכל מוכן.
והגברים כבר קונים אוכל מוכן.
או גרים אצל אימא עד גיל 40.
לגמרי. אז זאת אומרת, אין שום דבר שממש יחבר ביניהם, וגם המקום הזה של להגיע לאיזשהו ביטחון בהחלטה הזאת, ובאינטימיות שנוצרת בין בני זוג, לוקח המון המון שנים. יש לי חברות בתל אביב,
תל אביב, תמיד נותנים דוגמה את תל אביב.
כן, כי זה נורא עיר אפשרויות.
הבלתי מוגבלות.
יש 1001 אפשרויות, את פתוחה, את לא מחליטה כל כך מהר, שאפילו את חי עם בן זוג, אוקיי, אני אעבור לגור איתו, אני אראה קודם איך הוא בבית, מה הוא עושה, איך הוא זורק לי בגדים, מה הוא עושה בדיוק בזה.
תמיד יש כזה אופציה, כזה שדון קטן שאומר, יש יותר טוב ממנו.
לגמרי, והם שנים נשארות בזוגיות, אפילו יש לי חברים 7 שנים בזוגיות, ועוד לא מתחתנים. כאילו, אולי זה, למה בעצם כל כך מפחדים? מה כל כך, ויותר מזה, כאילו, לא מגיעים לביטחון הזה ביניהם, שהחיבור ביניהם, זאת אומרת, לא.
רק שיהיה ברור שכולנו היינו במצב הזה, ואנחנו לא מדברים על בנות מהחלל.
נכון, נכון, לגמרי.
אבל את התחתנת יותר מהר מכולן.
לא, אני הכרתי את בן זוג שלי, ואחרי חודש בערך עברנו לגור ביחד, ועוד 8 חודשים ככה החלטנו להתחתן. אז מה בעצם, למה כך מהר?
כן, מאיפה היה לך את הביטחון הזה באמת ש...
כן, אנחנו הכרנו בכנס קבלה עולמי. ומה שבעצם הלימוד נתן לנו זה להגיע לאינטימיות הזאת ממש ממש מהר ולחיבור.
דיברת גם על מטרות.
נכון, הלימוד נותן לנו מטרה בעצם, מטרה משותפת שהיא מטרה שמחוברת לעולם רגשי, מחוברת לפנימיות. זאת אומרת, אם הבנות שלי בתל אביב הן מחפשות ביטחון בכסף ובחיצוניות ואני צריכה גבר שיש לו עבודה כזאת וכזאת. אז פה הלימוד מחבר אותנו לאיזשהו מקום.
שהוא מעבר, הוא מעל.
הוא מעבר וגם מאוד מאוד מחזיר איזשהו בתוליות כזאת mm-hmm. לחיי יום יום. לערכים שלך משתנים. משתנה בעצם ההסתכלות, כל ההסתכלות שלך על המציאות משתנה. Mm-hmm. מזה שהמטרה היא מעבר
ליום יום.
ליום יום, מעבר לכסף, מעבר ליופי החיצוני, משהו מאוד מאוד פנימי, אז בעצם זה נותן לך כבר רזולוציה.
היא גם מטרה נצחית, יש בה משהו נצחי כזה, שאנחנו מחפשים משהו שהוא מעבר ליום יום שלנו.
נכון, ובעצם היא נצחית והיא מחוברת לרגשות. אז מה שנוצר זה שבעצם גם הפרופורציה שלך משתנה נורא מהר בהסתכלות שלכם, ואז אתם מגיעים למקום הזה של פתיחות ואמת הרבה יותר מהר. ואז החתונה מגיעה רק לאמצעי בעצם.
כלומר, החלטה להתחתן זה כבר לא כזה ביג דיל.
כן.
יש מטרה, אנחנו מתחתנים בדרך למשהו יותר גדול.
נכון.
עידית, זה כמו איזה חנות ממתקים, השידוכים והגברים.
כן, העולם נהיה כמו חנות ממתקים. שחושבים שאפשר להחליף, וזה העיקר שיהיה לי מתוק, שיהיה לי נעים. בעצם מה שקרינה אומרת זה שכל שאר הדברים שבשביליהם אנשים מתחתנים היום, במקרה של קרינה, הפך לאמצעי ולא למטרה, כדי להגיע לאיזושהי מטרה שהיא מעל כל הדברים האלה, והכל זה כבר האמצעי ולא המטרה. ואז כולם רגועים. שיהיה מספיק כסף לזה, שיהיה זה לזה, האוטו 4 גלגלים נוסע סבבה, שיקח אותי לאן שאני רוצה ללמוד.
זה כמו שאני הכנסתי עם הילדים שלי לחנות ממתקים, ואז הם ככה נשתפים, וואו, אני רוצה הכל, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואז אני אומרת להם, לא, תבחרו, בין זה לבין זה, אבל תחליטו, משהו אחד אתם בוחרים. אז גם אני באיזשהו שלב הייתי חייבת להחליט. אני בזמני רציתי משפחה, אז החלטתי שאני רוצה משפחה, ובשביל זה אני מתחתנת. אבל מיכאל מילר מחכה לי בסלון, אז אנחנו נעבור לפינה הבאה. בסלון שלנו. מה קורה?
בסדר, מה איתך?
מה עובר עליך בימים אלו?
בימים אלה אני עובד עם קבוצת הרקדניות שאני עובד איתה, עם הלהקה, אנסמבל סיגמה, על המופע החדש שלנו. מופע שעוסק בחיבור דרך ריקוד, מחול, עם מוזיקה טובה. וזהו, אנחנו מאוד מאוד עסוקים לקראת המופע החדש, וזה ממש 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 כיף להתעסק עם זה, כי אנחנו מתעסקים דרך מה שאנחנו אוהבים לעשות. כל אחד, אני עם היצירה, רקדניות עם הביצוע.
אתה הכוריאוגרף של המופע.
אני הכוריאוגרף, ואנחנו מתעסקים עם נושא שאותי לפחות אישית מאוד מעניין, וזה מעניין את כולם, כי זה נושא שאנחנו מנסים לבדוק אותו באמת. מה זה חיבור? מה זה אומר? בדרך כלל רוב האנשים חושבים שאם צריך לבטא חיבור, אז זה רק דרך קבוצה של רקדניות ש עושות את אותו דבר לאורך כל הקטע או כל המופע.
כן, זה גם מה שיש לנו בראש. תמיד שאנחנו חושבים על חיבור, זה כולם שווים, כולם עושים אותו דבר כמו זה באיזה מפעל תעשייתי, ואז זה מפחיד ואתה אומר, לא, אני רוצה להיות ייחודי, אני רוצה להיות אני, אני
כי רקדנים, נודה בזה, רקדנים מאוד אוהבים לבטא את עצמם ומאוד אוהבים שרואים אותם, אבל יש בזה, אנחנו משתמשים בזה, כי אנחנו משתמשים בזה שכל אחד רוצה לבוא ולבטא את עצמו באמת, אבל אנחנו משתמשים, אנחנו עושים את זה כדי להתחבר, כדי להעלות את החשיבות של חיבור, כדי להשיג דברים בצורה יותר טובה לכולם, ולא
אז איך אומן בעצם, אם הוא רוצה לבטא את האינדיבידואל שלו ואת הייחודיות שלו, איך הוא מתחבר לאנשים אחרים, אם כל אחד עושה משהו אחר?
צריך מטרה משותפת. כמו שקרינה מקודם אמרה, שזוג יכול להתחתן בצורה הרבה יותר קלה ופשוטה, בלי עכשיו לעשות חישובים של 4-5 שנים לגור ביחד, כשיש מטרה משותפת, הכל הופך להיות יותר פשוט.
כלומר, מה שמחבר בעצם זה מטרה מעל.
מטרה שהיא מעל, שהיא קשורה לכל אחד, אבל היא גם כן קשורה לכולם ביחד.
אז איזה מטרה אתה הצבת באנסמבל שלך? אנסמבל סיגמה?
להעלות את החשיבות של החיבור דרך האומנות. כי זה משהו ש אני מרגיש שאין מישהו שלא מסכים שחיבור זה טוב.
אז הקדניות קיבלו את זה? הם הסכימו איתך?
זה לא קל, זה לא קל, כי שוב פעם, אז הם אומרות, מה, אנחנו צריכות להסתכל אחת על השנייה, להיות יותר נחמדות אחת על השנייה, וזה ברור שזה לא רק זה, זה מוביל לשם לפעמים, זה גם זה, אבל זה העניין של לשמור באמת שזה יהיה חשוב, פשוט מאוד.
גם יש לכם שם מאוד מעניין, אנסמבל סיגמה.
כן, אנסמבל סיגמה, אנסמבל זה מילה שהיא קבוצה, יש אנסמבל של כלי מיתר, אנסמבל כזה ואנסמבל אחר, וסיגמה זאת אות יוונית שבמדעים מסמלת סכום. אז היה לי חשוב שזה יהיה גם כן בשם של של הלהקה.
בשם המופע הוא?
פליי 17, פליי 17.
ש
סתם שם מאוד מאוד מופשט כזה, סתם איזה משהו שעלה לי, אבל אם יש איזשהו קשר, אז לפעמים מרגיש לי שחיבור זה סוג של תעופה. שכאילו, אנחנו לא יכולים באמת לעוף, אנחנו אנשים, אבל אם אנחנו נעשה את זה ביחד, אז אני מאמין שכן אפשר.
אפילו אפשר לעוף. כן. אז בואו נראה את הקליפ.
בואי נראה.
תודה, מיכאל. century doing something mean to it do it better than anybody you ever seen do it screams from the haters got a nice ring to it I guess every superhero need his theme music no one man should have all that power the clock's ticking I just count the hours stop tripping I'm tripping off the power the system broken the schools closed the prisons open we ain't got nothing to lose everybody we
איזה קליפ מדהים. נכון.
ממש ככה אתם נכנסים לוויברציות של ה...
והמוזיקה גם.
כן, ממש בא לרקוד.
לא, הייתי חייבת להוסיף על הפינה של רונית, כי זה נראה לי מה זה חשוב, שהורים ישימו לב איך הם ידעו איך לדבר עם הילד, אם הם ינסו לראות איך הם רכשו מהבית דברים מסוימים. ודרך זה שאתה תקלוט את זה על עצמך, אתה תדע. למשל, אני הכנתי סנדוויץ' לבעלי, אני קוראת לזה עכשיו סנדוויץ', כן? אמרתי לו, טוב, קח את הכריך לעבודה. אמר לי, מה כריך? כולם אומרים סנדוויץ', מה זה הכריך הזה? אמרתי לו, לא יודעת, אני אומרת כריך, ולא הבנתי למה אני אומרת כריך. פתאום קלטתי, אני אומר כריך, 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 כולם אומרים סנדוויץ', אני לא הבנתי מה זה. התקשרתי לאמא שלי, רציתי לבדוק מאיפה זה בא, בבלי שהיא תדע שאני בודקת. אמרתי, אמא, איך קוראים לזה שלוקחים לחם, לחם, עושים ככה ויש משהו באמצע? כריך. אוקיי, הבנתי.
אתם יודעים איך בקיבוץ?
זה נקרא שפת אם.
לא, אבל זה ממש, זה, אבל, ואז, ומהרגע הזה, הבנתי שכל מה שאני,
אומרת, הילדים שלך,
זה מה שהיה בילדות שלי, ואני עכשיו משפיעה עליהם מה הם יהיו.
אתם יודעים איך בקיבוץ חפצי בה אומרים מגב?
איך?
מוביש.
מוביש.
זה רק בקיבוץ חפצי בה. כן, הוא מוביש. סיוון, את באת היום לשיר ולדבר איתנו על שמחה.
זה בגלל שכולנו צוחקות, זה ממש מתאים. אבל כשידעתי שאני הולכת לשיר היום, אז אמרתי, בעצם אני הולכת לשיר שיר שנקרא שחררי שמח. וחשבתי,
שאני חייבת לציין שיש לי את הדיסק הזה בבית, שהוא עושה אותי מאוד שמחה, מסע במדבר, שכל פעם שככה אני שומעת אותו, והילדים שלי כל הזמן שמים אותו ביוטיוב, ואומרים לי, הנה הבחורה הזאת שיושבת בחלון של המכונית, תשים לנו אותה. אז מאוד מומלץ, אני מאוד אוהבת.
תודה. אז אמרתי, חשבתי בעצם, מה עושה אותי שמחה היום? כי פעם, אני יודעת, דברים מסוימים עשו אותי שמחה. למשל, שהייתי מופיעה והרבה, וכל פעם שהיה אולם מלא בהופעות, אמרתי, וואי, איזה שמחה, ושהיו מחמיאים לי, הייתי שמחה. ובאיזשהו שלב, הדברים האלה כבר לא היו שמחה כזאת גדולה. כאילו התחלתי להרגיש שזה לא השמחה שאני מחפשת. כאילו יש משהו שהוא
זה נגמר יותר... כל פעם.
כן, זה נגמר, וזה לא הדבר הכי משמח, כאילו. יש משהו יותר שמח. ונגיד השבוע, היה לי כמה ימים שהייתי באיזה מין מחשבות כאלה, ורציתי לפתור איזה משהו בחיים שלי, והייתי מאוד עסוקה בעצמי, ככה חשבתי על זה וזה. ואחרי כמה ימים, אני ובעלי נסענו ביחד באוטו, ואז היה צריך להתייעץ איתי על משהו. ופתאום, תוך כדי התייעצות, אני מתחילה להרגיש שאני כמו יוצאת מעצמי, יוצאת מעצמי כאילו מהמחשבות שלי, מההטרדות שלי על עצמי, ומתחילה לחשוב עליו, על מה אני רוצה לייעץ לו, מה חשוב בשבילו עכשיו, מה נכון. כאילו, אני חושבת שאת זה גם איכויות של אישה, כן? כאילו, אבל כל אחד יכול לעשות את זה, פשוט להיות שם בשביל מישהו אחר, וזה עשה אותי כל כך שמחה, באמת, כאילו, פתאום הייתי שמחה ברגע. ממש, ואמרתי לו, אתה יודע? תודה. כי אמנם אתה היית צריך, אולי את התייעצות עוד עכשיו, אבל אני נהייתי שמחה, כמו שלא הייתי כל השבוע. אז זהו.
קטע חשוב וחזק.
אני אשאיר את דוגמה יפה. דוגמה יפה. מוחשית.
כן.
סיוון, אל תתארגני לשיר בינתיים. במשפט אחד כל אחד, תגיד לי מה עושה אתכן שמחות. קרינה.
חברים. וזה כי אמרה את זה עכשיו, שיצאים מעצמך. ממש כשאת מתעסקת במישהו אחר הרבה פעמים, או במשהו שלא יושב בתוכך ואת חופרת וחושבת דברים, וכאילו זה ממש טוב ומשחרר.
רונית?
להיות...
לחלוק עם מישהו משהו. כי לבד זה לא שווה את זה, שאתה יוצא לטיול, שאתה הולך לאכול. אפילו בדברים הכי בסיסיים, אם אין עוד מישהו איתך, שהחוויה תהיה משותפת.
עידי?
כשהילדים שלי שמחים. אין שום דבר אחר.
אני מסכימה איתך.
שטוב להם, טוב לי, זהו. כל השאר לא.
אוקיי, צופים יקרים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תהיו שמחים, תשחררו שמח. סיוון וייצפלד, להתראות בתוכנית הבאה.
שחררי את השליטה, שחררי את הכבלים, ואחרי הנחיתה, אולי תרגישי מה נעים כשתחשבי על אנשים, תחשבי על אהבה, אל תתפתי לדיבורים
שעושים את זה נורא, ותחשבי שמח, וזה מה שקורה לך באמת. תחשבי שמח ותאירי את הירח באורך, תחשבי שמח, תשחררי את העצבים שלא משרתים אותך יותר. ואם קשה לך לפעמים, אז תתחילי לדבר. את מחלקת הצעות לכל המשתתפים, אולי תתני לרגשות לכוון את השבילים. ושחררי שמח, וזה מה שקורה לך באמת. שחררי שמח ותאירי את הירח באורך, זה מגיע לכל העולם, זה מגיע לכל העולם. שחררי שמח, וזה מה שקורה לך באמת. שחררי שחררו שמח.